יום טוב, צהריים טובים. אנחנו פותחים את ספר שמות. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב, איש וביתו באו, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר. ויהי כל נפש יוצר ירך יעקב, 70 נפש. זה כאן, כאן רוב הפרשניות, זה 70 נפש, ויוסף היה במצרים. עכשיו, אנחנו תמיד שמגיעים לכאן, אז קודם כל, אנחנו צריכים לדעת ולהבין שמה שהיה הוא שיהיה, ואין חדש תחת השמש. וכל מה שאנחנו רואים בגלות מצרים והגאולה, זה דברים שלאורך הדורות העם ישראל עובר אותם שוב ושוב ושוב. הבעיה היא שלא לומדים לקח, למרות שאנחנו לומדים את הפרשה כל שבוע, ומנסים להפיק לקחים, אבל לצערנו הרב, המציאות תופחת על פנינו, והדברים הם לא פשוטים.
כל יום.
כן, וגם כאן, כשאנחנו מדברים על אלה שמות בני ישראל במצרימה, וכתוב את יעקב איש וביתו באו. אז אמרת אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, ישימת החוזר אומר את יעקב איש וביתו באו. נדמה לי אור החיים הקדוש מסביר כאן דבר יפה. אומר, כרגע זה בני ישראל שבאו מצרימה. אבל כשהם באו, הם באו איש וביתו. הם באו עם הבית, הם באו עם האמונה, הם באו עם הזה. ועכשיו, לצערנו הרב, אחרי כל השנים שהם שם, הם קצת, מה שנקרא, נטמעו בתוך התרבות של המצרים. ומזה מתחיל בעצם הבעיות.
הם גם היו די מצליחים שם, זאת אומרת, כאילו,
זה בדיוק הבעיה. כאשר אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים ש... ובני ישראל, ובני ישראל...
כשהקמנו את המדינה, היה טוב, היום. אנחנו כולנו נהיינו...
כן, זה טוב, היה איזה טוב.
וימות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, ובני ישראל פרו וישרצו ויעצמו עם עוד מאוד, ותמלא הארץ אותם, ויקום מלך חדש. עכשיו, למה בעצם קם מלך חדש, ומה המשמעות של מלך חדש? אנחנו כל פעם מדברים על זה. ברור לנו שמלך חדש, גם אם הוא היה חדש, גם אם זה היה אותו פרו שלפני, לדעת מה קרה עם יוסף, הוא חייב לדעת.
יש לי שאלה, התורה מציינת, הרי עכשיו כולם, כל האחים מתו, נכון?
כן.
ובעצם קיבלו את את הנחלה שלהם עם אפרים, לוי, כולם. התורה מציינת גם לכל אורך הדרך מי החליף אותם בתור המנהיג של השבט? כל פעם?
לא הבנתי.
היה עכשיו אפרים, נכון?
מי המנהיגים של השבט?
כן, הוא היה המנהיג של השבט.
לא, אתה פה ושם תתקל בזה, תתקל בזה, כן,
בוודאי. זה מה שאני שואל, כן.
בוודאי, תתקל בזה, יש נשיאים, אתה תראה את השמות שלהם אפילו. אנחנו נתקל בזה, בוודאי. אבל כרגע הרעיון הוא שעם ישראל הגיעו למצרים, קרה משהו שכתוצאה מכך הגלגל התהפך. ואנחנו רוצים לדעת וברר מה קרה שהגלגל התהפך, כדי שאנחנו נדע ממה להיזהר. כי התורה היא, כמו שאמרנו, היא תורת חיים. זה לא סיפור של מה שהיה לפני כמה אלפי שנים, אלא זה בעצם תכלס תורת חיים של מה שקורה עכשיו. אז בואו נראה מה שקורה. האור החיים הקדוש מסביר, למה יש כאן את הפירוט ויתרות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא? כל עוד שיוסף היה חי, התנהגו אליהם כמו שהם אצילים.
וגם היו קטנים.
מה?
היו 70 נפש.
זה לא רק זה, הם היו גם נחשבים לאצולת מצרים, וככה התייחסו אליהם, כי יוסף הציל את מצרים. עכשיו, ברגע שיוסף נפטר, ירדה קרנם. אבל עדיין, כל עוד שהאחים היו
מאוחדים,
האחים היו חיים, אז עדיין, לא, איך אומרים, לא התעסקו איתם, אבל כבר לא היו בדרגה של נסיכים, כבר ירדו בדרגה. וכל הדור ההוא, עכשיו, ברגע שכל הדור הלך, זאת אומרת, עם הדור, גם אחרי שמתו האחים, אבל נשאר הדור, הם לא היו טיפשים, היו אנשים חכמים, ואי אפשר היה לבוא ולשעבד אותם. וכאן חשוב להבין שלהפוך עם, שהוא עם של נסיכים, ועם של האליטה של המקום, להפוך אותם פתאום לעבדים, זה לא דבר פשוט, זה תהליך. ואנחנו קודם כל רוצים להבין למה התהליך הזה קרה. אז ירדה... ברגע שכולם, כל הדור נעלם, אז התחילו הבעיות. אבל אחד הפירושים היפים אומר, ותמלא הארץ אותם, זאת הבעיה. למה? מה זה ותמלא הארץ אותם? הרי היה להם מקום מוגדר שבו הם היו צריכים לגור. הם היו אמורים לגור בגושן.
נכון.
מה זה ותמלא הארץ אותם?
השתלטו.
אלא?
כאילו הגשמיות השתלטה עליהם.
לא רק זה, זה במובן הרוחני, אבל במובן הגשמי הם גרו בגטו. עכשיו, גטו זה לא דבר שלילי, גטו זה דבר חיובי. כי איך אומרת, אתה יכול לקרוא לגטו, זה שכונה של אנשים שסוגרים את עצמם מהסביבה כדי לשמור על איכות, על רמה. סתם לדוגמה, הרצליה פיתוח, כפר שמריהו, רעננה, יש מקומות שהם בעצם מין גטו של עשירים, תקרא לזה. גטו זה נהפך לדבר שלילי לאחר מה שקרה עם הנאצים עם מחשימה וזכרה. אבל היהודים מאז ומעולם היו גרים בגטאות, במובן של להפריד את זה, מה שנקרא שכונה. תקרא לזה שכונה. ובמקרה של בני ישראל ומצרים זה היה שכונת יוקרה, לא סתם שכונה.
דרום אפריקה לדוגמה, זה הכל גטאות אצלהם שם. נכון. גטאות ממש אבל סגורים, אבל זה בגלל הפחד.
כן, אבל זה במובן השלילי. זה כבר מובן השלילי, כי הם סוגרים את עצמם מפחד. אבל עם ישראל היו בגושן כמו נסיכים. זאת אומרת, הם היו גם ארץ, חבל ארץ מאוד פורה, לא היה חסר להם כלום. אבל, זה כמו שאומרים, בישמן ישורון ויבט. נמאס להם להיות בשטיבל. נמאס להם להיות עם כל המסורת. הם ראו את המצרים, עושים חיים, נהנים, הולכים להצגות, לתיאטרון. אמרו, גם אנחנו רוצים. גם אנחנו רוצים להיות חלק מהאוכלוסייה הזאת, מה הם נהנים מהחיים ואנחנו ככה סובלים. ואז הם התחילו להתערבב בתוכם, התחילו לעבור למצרים רבתי, וכבר לא נשארו בגושן. ואז מה שקרה, התחילה הקינה והשנאה. כי אנחנו צריכים לבוא ולדמיין את התמונה, ודיברנו על זה רבות בעבר, שפתאום אותם יהודים שהם היו פיקחים, הם השתלטו על כל מיני עסקים וכל מיני דברים, והם היו המצליחנים. והמצרי הרגיש שלוקחים לו את הפרנסה, לוקחים לו את הכל. ואז הבנם פותח את החלון בבוקר ורואה ממול הסופרמרקט שינה את שמו לסופרמרקט אורוביץ. ובצד השני גולדשמיט כלי עבודה, ועובר כמה מטרים, אז יש לו את הבנק של רוטשילד, וככה הולך הלאה והלאה, ובכל מקום היהודים נמצאים, ותמלא הארץ אותה. וזה אכל להם את הלב. ובזה התחילה צרת השיעבוד. זאת אומרת, ודרך אגב, הדבר הזה, לצערנו הרב, קרה, בדיוק, קרה.
אבל לא היה להם אז מי
שיגן
עליהם, כי יוסף הלך.
בסדר, אבל זה התהליך, אבל למה הוא קרה? זאת אומרת, התהליך, בכל עוד שיוסף, תראה, עוד פעם, לא רזה, גם סביר להניח שכל עוד שיוסף היה חי, הוא לא נתן להם לעזוב את גושן. סביר להניח שכל עוד שיוסף היה חי, הם גרו בגושן. הם לא התפזרו. מתי הם התפזרו? שכל הגוורדיה הוותיקה הלכה, אז הם התפזרו. זה דבר טבעי. רק כשאתה אבא אותך, אתה לא תלך תעשה צעדים קיצוניים. אתה קשור לאבא, ואבא לא רוצה שתעשה את זה, למרות שגם זה קורה. מה?
גם ראש השבט.
נכון, לא. אבל ברגע שגם זה הולך, אז אתה מתחיל, בלה, מה אני צריך לשאול תקוע כאן? אבא שלי כבר לא חי, הסבא כבר לא, מה אני צריך כאן? אני כמה, בוא נהיה חלק מהחברה המצרית. זה בדיוק מה שקרה בגרמניה הנאצית.
ומה שאני בא להגיד לך, מי שקיבל את התורה ולמד את התורה, היה פה עזרה מאוד גדולה. היה פה עזרה. היה פה שואה שעם ישראל נכנס לתוך מצרים. מי שבתקופה של השואה, אנשים המון, הרבה נתיים היו שם, זה לא שזה. הם ראו מה היה, והם ראו מה עם ישראל קיבל. ועדיין לא ישמו את זה.
בקלות.
תראה, אתה, אני אזכיר לכם, בדיוק, אני אזכיר לכם, אז אני אזכיר לכם עוד פעם את הסיפור של אבא שלי זיכרונו לברכה. אז אני אזכיר לכם את הסיפור של אבא שלי זיכרונו לברכה, יותר נכון הסבא. סבא שלי היה אחד מסוחרי הבהמות הכי גדולים באזור.
בהמות?
בהמות, כן. סוחר בהמות. ולשחיטה, זאת אומרת, לבשר. ואפילו הרכבת הייתה מחכה לו עם הים האחר. אדונם בוגר היו מחכים, עד כדי כך. יום אחד, כשעלה, היטלר עלה לשלטון, דרך אגב, הכל השתנה. כל החברים הטובים של האבא שלי והדוד שלי, פתאום, גמר, לא מכירים אותם. עכשיו, ועוד דבר מצחיק, היה להם בין שתי בתים לסבא וסבתא שלי, ואחד הבתים, איפה שהם גרו ממש, זה היה על הכביש הראשי, וחייבו אותם לשים את גלים של הנאצים וכל הדברים שעברו את ההלוכות שם. עוד אחד מהדברים האבסורדים של החיים בגרמניה בתקופה הזאת. אבל באו אל הסבא שלי, זיכרונו לברכה, ואמרו לו, תשמע, איך זה היה עובד? אתה מביא, קחת הבהמה, נותן אותה לקצב, הקצב מוכר ומשלם לך, ואז אתה משלם מיסים. הם באו אליו, אמרו לו, אתה תשלם מיסים מראש. קנית, נגיד, 100 ראשי בקר, כך וכך החשבון, אנחנו צריכים את המיסים. זאת אומרת, לא מספיק שהוא עלה לו כסף לקנות את הראשי בקר, הוא עדיין צריך לשלם את המיסים, והוא עדיין לא מכר כלום.
לפני שהוא מוכר.
לפני שהוא מוכר. אז הוא רץ למשה למחוז, שהיו חברים טובים, ואמר לו, תשמע, אמר לו משה למחוז, תראה, אדון המבורגר, אתה יודע, אם אתה תלך למשפט, אתה צודק. אתה צודק. אתה תצא זכאי, אבל אני לא אחראי מה יקרה לך. אנשים מתחילים להיעלם, קוראים דברים. אם אתה שואל אותי, תעזבו את המקום. תעזבו את גרמניה. אבא שלי חזר הביתה, ולא היה מאוד קשה. זאת אומרת, בן אדם, אתה חושב שזה פשוט. בן אדם שיש לו הכל, והוא חי בחברה שהוא מכובד, אז הוא אומר לעצמו מה שהרבה אמרו, זה יעבור. איזה משיגנר עלה לשלטון. כן, זה גל. איזה משיגנר עלה לשלטון. הרי זה לא הגיוני, זה לא יכול להיות דבר כזה, עד כדי כך. אבל הוא הגיע, וסבתא שלי, וזה עוד פעם, זה אחד הדברים שגם היום דיבר על זה בבוקר, על העניין של הכוח של אנשים. הוא הגיע לסבתא שלי, זכרונה לברכה, וסבתא שלי, זכרונה לברכה, אמרה לו, עכשיו אנחנו הולכים. תתחיל להתארגן, אנחנו עוזבים כאן את המקום. ורק בזכותה הם עזבו. אחת האחיות, דודה שלי, נשארה שם, ונכחדה, נעלמה. אבל חשוב להבין את האווירה. כן, חשוב להבין את האווירה של היהודים. היהודים היו ישבו טוב, הם היו האליטה. אבא שלי זכרונו לברכה אומר, צריך להבין שהיהודים היו אחוז קטן מהאוכלוסייה, אבל הם החזיקו את רוב הכסף הגרמני. רוב הכסף היה בידיים שלהם. וזה בדיוק הסיפור
של... אלה מפעלים של ענקים.
וזה בדיוק הסיפור של מצרים.
הם לא, תקשיב, סבא שלי, הם היו 9 אחים, 6 הם ראו את מה שהוא מספר, ברחו, הקימו את קיבוץ אשדוד יעקב, אין אתם מכירים את הקיבוץ הזה? בטח. הם הקימו את אשדוד יעקב, סבא שלי. כן, זה. וסב... לא, אז היה רק אחד.
אז היה
אחד. יש איחוד מאוחד עכשיו.
כן, הם הקימו את קיבוץ אשדוד, גם סבא, גם שם אבא שלי נולד. נשארו 2 אחיות שהיו עשירות, וסבא שלי היה לו מפעל אור משגשג ומצליח.
נכון.
ושאמרו נשאר, שניהם הוכחדו, וסבא שלי בגלל הצורך של הגרמנים בלתפור אור או לתפור בגדים וזה, אז הוא עבד אצלהם, כמובן סבל בגטו וזה, אבל הצליח לשרוד. כמובן איבד את אשתו ואת הילדה.
אבל זה בדיוק הסיפור של מצרים. גם במצרים קרה אותו דבר.
נכון, זה שאני אומר.
הם התעשרו, הם עזרו, והם התבוללו בתוכם. הכל התחיל מההתבוללות. תנועת ההשכלה בגרמניה, היא בעצם גרמה לכל הבעיות האלה. שכל עוד שהיהודים... נכון, זה קורה. זה מה שאני...
ארצות הברית הולכת ונעלמת היהודים היום.
לא, אבל עדיין יש את הגטו שכמו שהוא אומר, את הגטו בברוקלין.
אלה בדיוק.
של החרדים.
כן, אבל יש התבוללות...
כמה יש שם?
יש התבוללות עצומה. אבל תראו מה שקורה, אבל תשימו לב מה קורה בעקבות ההתבוללות הזאת, מה קורה בעקבותיה, פתאום האנטישמיות מתחילה להתרומם, ואנשים לא רואים ולא מבינים, זה מה שקורה, זה מה שקרה.
שירינה, איך קוראים לה את הזאת? היא נכנסה כאילו עשתה כתבה על היהודים בארצות הברית, אז אחד מהקטעים בכתבה, היא דיברה עם הקושים בברוקלין, וכל אחד אומר לה, נמאס לי לראות את השל, כמו שאתה אומר, שהבניין הזה של היהודי הזה, והבניין הזה של היהודי הזה, הוא אמר את זה, זה הייתה כתבה לפני שבוע.
אז תגידו לי אתם, אז תגידו לי אתם, שאנחנו מסתכלים כאן וקוראים את הפרשה.
זה מה שאני אומר, התורה שמה דגל הזרה הכי גדול שיכול להיות.
כתוב בפירוש, אבל גם שמה, גם שם דרך אגב מצרים זה לא קרה ביום אחד.
נכון.
פרעה היה חכם גדול מאוד. הוא בא בהתחלה ואמר להם, תשמעו חבר'ה, צריכים לעשות עבודות, ואתם תהיו אחראים על העבודות. זה אחד ההסברים היפים שראיתי. מלי אור החיים הקדוש מביא את זה. אתם תהיו אחראים על העבודה. מפקחים. מה? בשמחה, בטח. כי אתם חכמים ואתם נבונים. עכשיו מה קורה? יש מכסת עבודה שצריך לעשות. יש לך נגיד 20 עובדים. שבוע זה עובד יפה, ואז שבוע אחר כך, 5 מהעובדים לא מגיעים. אבל צריך להשלים את המכסה. אז מה, הוא בלי לחשוב הרבה, המפקח עוזר, כמו שזה דבר טבעי. ואז פתאום מוצא את עצמו שעוד עובד לא מגיע, ועוד עובד לא מגיע, ועוד עובד לא מגיע, ומי עושה בסוף את כל העבודה?
הוא.
ואז הוא נהפך לעבד. וככה זה היה התהליך, מה שהוא עשה. וחשוב שאנחנו מדברים על העניין הזה, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. מה זה לא ידע את יוסף? אין חיה כזו.
הוא לא רצה לדעת את יוסף.
לא רק שלא רצה לדעת, יש כאן הרבה דברים אחרים שאנחנו צריכים ללמוד מתוכם, דברים נפלאים. לא ידע את יוסף, קודם כל עובדתית, לא יכול להיות. זאת אומרת, ברור לנו שהוא ידע. אלא, או שהוא לא רצה לדעת, או שיש הסבר מאוד יפה שראיתי, הוא לא ידע מה מסתתר מאחורי הסיפור של יוסף.
זה דווקא, לדעתי...
מה?
אתה צריך לא לרצות לדעת מה מסתתר מהסיפור של יוסף.
לא, אני מדבר על משהו אחר לגמרי.
כל עם ישראל, כל עם המצרי גדל על זה, על הסיפור הזה.
על מה?
על הסיפור של יוסף, שהוא פתר את החלומות, ובזכותו הם עדיין עומדים על הרגליים.
אבל מה הוא לא ידע?
הוא לא ידע את ההסתר של יוסף.
איך הוא הגיע לזה? הוא, אם היה יודע את ההיסטוריה, אז הוא לא היה גוזר גזרות על עם ישראל. הרי מה קרה? איך זה התחיל הסיפור? האחים רצו להרוג את יוסף, מכרו אותו. מה, למה הם מכרו אותו? כי לא רצו שהחלומות שלו יתגשמו. ומה קרה כתוצאה מהמחירה? או בוא נגיד אפילו בזכות המחירה. החלומות יתגשמו. מה עושה פרו? גוזר גזרה, כל הבן הילוד היור אתה שליחו. משה מגיע ליאור, מי מציל אותו? הבת שלו. איפה מגדלים את מושיעם של ישראל?
בבית פרעה.
בבית פרעה. אז אתה תגיד לי אתה. זה לא ידע את יוסף. אם הוא היה יודע שאם יש גזרה משמיים, אם המרים, ההצטגננים שלך מרים לך שיוולד מושיעם של ישראל, אתה לא תצליח ללכת נגד זה. וכל גזרה שלא תעשה, לא רק שלא תזיק, אלא היא הגזרה בעצמה תגרום לכך שהמשיח ייוולד והמשיח יחיה, הוא יבוא להושיע את עם ישראל. אתם יכולים לדמיין לעצמכם את התמונה של פרעה, כשמשה רבינו חוזר אחרי כל השנים האלה, ואומר לו, אני באתי להוציא את ישראל למצרים. הרי הוא צריך להתמוטט, ליפול מהכיסא. כי הוא גידל אותו. ואיך הוא מגדל, איך בכלל הוא מגדל את הבן שלו, שהוא יודע, שצריך להיוולד משה עם של ישראל. אבל זה הקודש ברוך הוא. וזה אחד הפירושים האנשים שלא ידע את יוסף. ברור שידע את הסיפור של יוסף. אבל הוא לא ידע את התחלת הסיפור. הוא לא ידע שאי אפשר ללכת נגד הקודש ברוך הוא. הוא לא ידע שלא יעזור מה שהוא יעשה אם נגזרה גזרה משמיים, היא תתקיים. וזה מה שקרה. ולא רק שקרה, הוא בגזרות שלו בעצם עזר לקיום הגזרה, לקיום. בעצם הוא זה שגידל את מושיעם של ישראל אצלו בארמון. לא פחות ולא יותר. תבינו מה שהולך כאן. הוא נתן לו את החינוך הכי טוב. אתם מדברים כאן כאילו הכין אותו.
הכשיר אותו.
הכשיר אותו לעבודה. פשוט הכשיר אותו לעבודה. אין, הרי איפה היה לומד את הגינוני המלכות? איפה היה לומד לדבר עם המצרים? איפה היה לומד את הסבא? זאת אומרת, בעצם, בדיוק. זה היופי. וכאן צריך לדעת ולהבין שאנחנו באמת צריכים ללמוד המון מהפרשה, מכל הפרשה.
למה הוא לא חיסל אותו? שהיא הביאה אותו הביתה.
תראה, מה ישב אצלו? קודם כל, זה הבת שלו. זה כנראה שהיו קשרים מאוד טובים עם הבת. והבת, אני לא היה לו הילדים. והיא פתאום מצאה איזה תינוק יפה וחמוד.
אבל הוא יהודי.
רגע, עכשיו מה הוא אומר לעצמו? מה הוא אומר? לא, 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 הוא ידע שהוא יהודי. הוא ידע שהוא יהודי.
הוא ידע שהוא יהודי.
הוא ידע שהוא יהודי, זה אבסורד שבדבר. מה הוא אמר? הוא בנה לעצמו תזה. דרך אגב, אנחנו נראה את זה. אנחנו גם בהמשך נראה שהוא בונה לעצמו כל מיני מחשבות בראש. הכל מכוון מלמעלה. מה הוא חשב לעצמו? הוא, וזה דרך אגב, זה קרה בהיסטוריה גם, יהודי מחמד. יבואו, אגידו, תשמע, איך אתה מעיז לשעבד את האנשים שהצילו אותך? מה אתה מדבר? אחד מהם גודל אצלי בארמון. מה אני משמיד אותם, אני מראה עליהם, מה פתאום? להפך, אלה, זה העובדים, זה מה שמגיע, מגיע. אני, תראה, אני מגדל אחד מהם בתוך הארמון. עכשיו, מה הוא גם חשב? שהוא יגדל בארמון מישהו שיהיה בעצם הגייס החמישי. הוא יגדל מישהו, דווקא מהיהודים, והוא, דרך אגב, לצערנו הרב, לאורך הדורות, תמיד היו את המתייבנים האלה, ואת אלה שהתפקרו, ואלה איך אומרים, שהתאסלמו, ואלה שהתנצרו, והם היו האסונים הכי גדולים של עם ישראל. תמיד. אלה שהתנצרו, היו בראשי האסונים. כן, הם היו מלשינים. אז הוא אמר לעצמו, אני יגדל כאן, הוא פרעה היה חכם. רק מה אמר עוד פעם, הוא לא ידע את יוסף, הוא לא ידע את הסיפור. הוא לא ידע שהוא לא יכול ללכת נגד הגזרות משמיים. וזה בדיוק הנקודה החשובה כאן. עכשיו, חשוב להבין, שכשאנחנו מדברים על פרעה ורוצים להבין אותו קצת יותר לעומק, אנחנו נראה שהבן אדם באמת
מדברים על פרעה אחר או אותו פרעה?
זה ממש פרעה, זה כינוי של מלך של עכשיו,
זה יכול להיות לא כי זה דמות אחרת. ברגע שזה דמות אחרת,
אם זה אותו פרעה ממש, אולי קשה להאמין פיזית, מכיוון שעברו כמה שנים טובות מאז ש איך אומרים, שיעקב הגיע ויוסף, הרי כולם נפטרו, גם יעקב נפטר, גם יוסף נפטר, גם כל הדור ההוא נפטר. אז או שהוא היה זקן מאוד, או שזה מלך חדש, אבל זה לא משנה, מלך חדש במובן שלא ידע את יוסף, זה מה שחשוב. אין דבר כזה לא ידע את יוסף, הרי אין היגיון כאן, כי אתה לא מדבר כאן על אלפי שנים. אתה מדבר על מלך שמולך על ממלכה הכי גדולה בעולם, שהוא מה, הוא לא יודע את ההיסטוריה של העם שלו? עכשיו, זה לא היסטוריה מלפני מיליון שנה, זה היסטוריה של המאה השנה האחרונים. זה ברור שהוא יודע את ההיסטוריה. אבל מה? קודם כל הוא לא רצה לדעת, ודבר שני, הוא לא ידע את הסיפור מאחורי זה. זאת אומרת, יש לזה הרבה פירושים ללא ידע את יוסף. אחד הדברים שלומדים גם מכאן, זה עניין של הכרת הטוב. בן אדם לא אוהב שחייבים לו. עכשיו, פרעה אומר, אני מלך. לא מלך, סליחה, אני אלוהים. פרעה אומר, אני אלוהים. ויוסף, וכל מי שמזה, מזכירים לו שהוא בעצם לא אלוהים. אז מה עושים? צריכים להכחיד את הדבר הזה. וזה דרך אגב, הוא חייב להם המון. הם הצילו את מצרים. אז זה בכלל כואב לו. הצילו אותי, את האלוהים, הצילו מי הם בכלל שיצילו אותי? מספרים על החתם סופר, שיום אחד מישהו מהקהילה ממש התחיל להתלכלך וזה ממש, בצורה לא נורא, וחתם יוסף ישר עם עצמו, אמר, מה? למה הוא מתנהג ככה? פתאום הוא נזכר. הוא אמר לבני בנותו, יודעים למה הוא מתנהג ככה? כי אני לפני כמה שנים עשיתי לו טובה מאוד גדולה. אז אמרו לו, בני ביתו, סליחה? אז הוא צריך להיות מכיר טובה. הוא אומר, לא. אומר, בן אדם, יש לו טבע, הוא לא אוהב להיות חייב. יש לו טבע כזה. זאת אומרת, ואז הוא, כדי לבוא ולהתעלות מעל, אני חייב לי מישהו משהו, אז הוא לפעמים, אפילו לאותו אחד שהוא עשה לו את הטוב, מתאכזר. ותירוצים יש לו מפה לא דרך חדשה. לא, זה במקרה, זה היה, וזה פה. ואנחנו מכירים את הדברים האלה. זה כמו, יש אורח טוב ואורח רע. מה זה אורח טוב? מגיע אורח, יושב על שולחן, יושבים עוד אנשים, רואה, וואו, מגישים לשולחן תקרובת בלי עין הרע, ברוך השם, אומר, וואו, תודה רבה. תראה, כל מה שהבעל הבית הזה הכין בשבילי. כאילו, מסתכל, הבעל הבית הכין בשבילי, למרות שיש שם עוד אנשים. מה זה אורח רע? הוא בא, הכין כאן לכולם, אני באתי, אז אני גם אוכל, אבל לא בשבילי הוא עשה משהו. לא, בשביל כל האנשים האחרים. וזה הסתכלות מעוותת על הדברים, וזה בדיוק הרעיון של מה זה כפוי טובה ומה זה מכיר טובה. מכיר טובה מסתכל על הדברים הטובים שעשו לו ומעלל ומשבח. הכפוי טובה מנסה להפוך את הדברים. וכן, הדרך הכי טובה זה, אני אלחם בהם, יעלים אותם מכאן, ואז לא חייב לאף אחד כלום. זאת אומרת, לפעמים אני אומר, יש אנשים ש... למשל, מתארחים אצל מישהו, עושים מישהו, נותנים למישהו כסף הלוואה. ואז יום אחד הוא בא ורוצה לתת להם, אומרים, לא, לא, לא צריך. טעות. טעות. כי בן אדם רוצה, אתה, בן אדם, אתה עשית טובה למישהו, והוא רוצה לעשות לך טובה, ואתה אומר, לא, לא צריך, אל תעשה לי טובות. כאילו, לא צריך, אני בסדר, אני מסתדר. וכאן בעצם אתה לפעמים נכנס לקטע הזה של כפוי טובה. למה? כי אדם שחייב...
אתה לא מאפשר לו.
אתה לא מאפשר לו להחזיר לך את החוב. אתה נותן לו הרגשה נוראית. כי אתה, כאילו, אתה, כאילו,
הוא... אני לא עשיתי את זה בשביל שתבוא להחזיר.
יפה, זה בדיוק, אז כאן מתחיל הבעיה, בדיוק. אתה בא ואומר לעצמך, ואתה מצדיק את עצמך, אבל בצד אחד אתה אומר לעצמך, אולי, אני עשיתי לו, אני מרגיש טוב עם זה. אם עכשיו הוא יחזיר לי, אז כבר אני פיתי איתו, אז מה, כבר לא תהיה לי הרגשה, מה הרווחתי מזה? וזה בדיוק העניין, זה בדיוק הרעיון. תראה, ברור שאם הוא אין לו לתת, אז ברור שאתה, אבל חשוב לדעת ולהבין שהרבה פעמים בחיים... בדיוק, בדיוק.
לתת זה הכי קל.
בדיוק. צריך לדעת לקבל. כי בן אדם לא אוהב לקבל. בן אדם טוב, הוא אוהב לתת. הוא לא רוצה לקבל. ואני, אנחנו מברכים כל אחד, הלוואי שתהיה מה נותנים ואל תהיה מה מקבלים. נכון, זה נכון, הכל נכון. אבל לפעמים בחיים, שאתה עשית משהו טוב למישהו, והוא רוצה להחזיר לך טובה, תן לו. כי בזה אתה עושה מצווה. אתה לא מקבל, אתה נותן. וזה הטעות של אנשים. כי מה המטרה שלך? אם אתה באמת רוצה שהוא ירגיש טוב, תן לו לתת לך. כי זה ייתן לו הרגשה טובה. תשים את עצמך במקומו, איך אתה היית מרגיש? עכשיו, פרעה הוא בעצם המייצג של הכפוי טובה. וכמו שאנחנו נראה, משה הוא בעצם המכיר טובה. עד כדי כך, שאפילו כשהוא נמצא...
משה קיבל בעצם, קיבל וקיבל, קיבל, קיבל. הרי משה קיבל ביום הראשון שהוא נולד, כאילו עוד פעם. הוא קיבל בתוך הבית, בבית פרעה.
כן.
הוא רק קיבל.
כן. אבל, אותו, אבל כשהוא יוצא החוצה, הוא נותן. יום אחד, לא רק שהוא נותן. תבין, הוא רואה את האיש המצרי מכה את היהודי, והוא פתאום מקבל החלטה, שזה, עוד פעם, זה, תבינו, הבן אדם עד עכשיו הוא נסיך מצרים. ואם הוא עכשיו עושה את המעשה הזה, הוא הופך להיות פליט. לא סתם עבד פליט, הוא צריך לברוח. וזה מה שקורה. אבל הוא, משה רבינו, אנחנו רואים עכשיו שכל, וזה, ברגעים האלה מתגלה הבן אדם האמיתי. ואנחנו רואים שמשה רבינו באמת מה שחשוב לו, זה הנתינה, לא הקבלה. הוא לא יכול לראות עוול. כשהוא מגיע, כשהוא בורח, הוא מגיע למדיין, והוא רואה את הסיפור עם הרועים ובנות יתרו, הוא מיד מתעורר לעזרתם. עכשיו, הם באים ואומרים, איש מצרי הציל אותנו. וגם כאן אומר המדרש, מה זה איש מצרי? הוא אומר שמשה רבינו הכיר טובה למצרי שהוא הרג אותו. שאם לא הוא, הוא לא היה מגיע לכאן. זאת אומרת, חשוב להבין איך אתה מסתכל. יש אחד שמסתכל, כל דבר שקורה, הכל לטובה. וזאת הדרך הכי טובה שיכולה להיות. יש אחד שמסתכל על כל דבר, הכל רע. הכל רע. כל מה שהוא רואה, הכל רע. הוא רואה רק רע. איך אומרים, יש אחד שמסתכל על חצי כוס המלאה, ויש אחד שמסתכל על חצי כוס הריקה. אבל הלימוד הגדול זה לראות את הכרת הטוב של משה. דרך אגב, אנחנו רואים את זה גם אחר כך במכות. שהוא לא מכה לא את המים ולא את האפר. כי הוא ניצל על ידי המים, לכן הוא לא מכה את המים. זאת אומרת, חשוב להבין מי זה משה רבינו. וגם כשהוא התמיל את המצרי בחול, החול קיבל את המצרי, גם על זה יש לו הכרת הטוב, ולכן הוא גם לא מכה את החול. זאת אומרת, אנחנו רואים מצד אחד הכרת הטוב, מצד שני כפיות טובה. שזה בעצם פרעו. אותו פרעו רוצה להשמיד את הגואל של עם ישראל, וכמו שאמרנו, אחד מהגזרות שלו היה שהוא בא למילדות העבריות ואומר להם, אני רוצה שאתם תהרגו את הזכרים ותחיו את הנקבות. למה הוא אומר ככה? אומר, אם שישה נולדים בקרס אחת, אז זה היריון מאוד קשה. אז אם לא כולם חיים, זה כולם יבינו, זה אף אחד לא יעלה על המזימה. Yeah. ועד שיעלו על זה, זה כבר יהיה מאוחר מדי. אבל מה הטעות שלו הייתה? שהוא יתעסק עם האנשים הלא נכונות. עכשיו, חשוב להבין כאן עוד נקודה מאוד מעניינת, שכאשר אנחנו מסתכלים, דיברנו על זה בשבוע שעבר, על אפרים ומנשה, שנדמה לי שגדי הקדים את אפרים למנשה. עכשיו, מה שקורה כאן זה שהשמות של שפרה ופועה זה בעצם לא שמות עבריים. כמו שאמרנו, כל אחד בא על שררה במצרים, מקבל פי מהשם של פרעה. זאת אומרת, מה עושה פרעה? פרעה אומר, מה, אני אגיד להם להרוג את הילדים? לא יהרגו. אני אבוא אלה שפחות, כאילו עבדים במצרים, שפחות. אני אבוא אליהם בתור מלך מצרים, ויראה להם אהבה וחיבה, ויעלל אותם, וישבח אותם, ואני אתן להם אפילו מה שנקרא תואר אצולה. ואז הוא קורא להם שפרה, סליחה, ופועה, שזה שמות אצולה. ואז הוא מבקש מהם את הבקשה. רק מה הוא לא הבין? שאת יוכבד ומרים לא קונים בשמות, ולא קונים בחנופה, ולא בקשקושים של אהבה שאין להם שום אמת מאחוריהם. והם כמובן מחיות את הילדים. עושים ההפך ממה שהוא אומר. זאת אומרת, גם כאן אנחנו רואים את גבורתם, אמרנו, מה זה נשים? את גבורתם של נשים אנחנו רואים בפרשה שלנו בצורה מדהימה.
הוא לא שם לב לזה?
למה? לא, אז הוא שואל, מה זה? איך עשיתם את זה? אז אומרים לו, כי חיות הנה. מה זה חיות הנה? הם כמו חיות בשדה. מה, עד שאנחנו באים, הם כבר ילדו. אז אנחנו לא יכולים לעשות את הטריק שלך. אם אנחנו היינו באים בתחילת הלידה...
על הילדות
הילדיות. כן, כן. אם היינו מגיעים בתחילת הלידה, אז יכולנו לעשות את מה שאתה אומר, אבל מה לעשות שעד שהגענו אליהם הביתה, הם כבר ילדו. הם כמו חיות בשדה. הם לא צריכים ילדות. אז מה הוא יגיד? אמרו לו, ענו לו. היו חכמות, לא היו טיפשות. עכשיו, אנחנו מסתכלים ורואים עוד דמות מדהימה שבאה בכלל מהמקום שלא היינו מדמיינים לרגע. מי זאת? הבת של פרעה. בת של פרעה. הבת של פרעה יודע שאבא שלה גזר, כל הבן הילוד היורת השליחו. היא יודעת את זה. ומצד שני, היא הולכת ליאור ומצילה מי? תינוק יהודי. ואיפה היא לוקחת אותו? לארמון של אבא שלה. איזה עוצמות, איזה כוח, איזה דבר מדהים לדעת ולהבין את הדברים האלה. ואני רוצה לסיים, יש כאן עוד הרבה הרבה מה לדבר, ואני רוצה לסיים בקטע החשוב הזה שנדברנו עליו גם, שמשה יוצא החוצה, והוא רואה מה שקורה, פתאום הוא קולט שכל השנים תכמנו אותו, שכל השנים לא סיפרו לו את האמת על העם שלו. פתאום הוא רואה את העם ויער בסבלותם. ואז הוא רואה איש מצרי, מכה סתם, איש עברי.
הוא לא חי בסביבת העם.
לא, הוא חי בארמון.
הוא חי בארמון. איך בעצם יצא לו הרצון הזה?
הוא גדל.
החשק בכלל לראות מה קורה סביב העם שלו, למרות שהוא ידע שהוא יהודי. אבל הוא חי בצורה נוחה.
כן, אבל הוא גדל. מה קורה לאחד שגודל, נגיד, בתור חילוני, ופתאום רוצה לעשות תשובה? גם זה דברים שקורים. פתאום אתה מרגיש ריקנות, פתאום אתה מרגיש זה, אתה רוצה לראות מה קורה. מה, על אחת כמה וכמה שאתה יודע שזה עם שלך. עכשיו מספרים לך בארמון סיפורים. מחנות עבודה, עובדים בשביל הזה, סליחה, בדיוק כמו עם הרייך הגרמני, מחשימה וזכרה. כן. וזה, והוא אוכל את זה, למה? כי הוא גודל איתם, הם החברים שלו, הם ה... זה מה שהוא יודע.
אבל הוא יצא לשטח.
לא יצא, עכשיו הוא יוצא.
בסדר, נכון, עכשיו הוא יוצא.
עכשיו הוא יוצא, הנה. והיה אמא, יגדל משה, ויצא אליך, הוא גדל, ואז הוא החליט, בוא, אני רוצה לראות.
כן, עד גיל מסוים, לא?
כן. לא, אני מדבר בגיל מסוים.
כן, אבל תראה איך שהוא יוצא, וירא בסבלותיו. ולא רק זה, תשימו לב איך הוא פועל בהרבה. וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, ויפן כל בחור, וירא כי אין איש, ויך את המצרי ויתמנהו בחול. אין אצל חוכמות. זאת אומרת, פתאום עכשיו, הוא נמצא עכשיו, ואמרנו, דיברנו הרב יצחק ברנשטיין, מביא את הדבר הוורט הזה, מביא את הדבר הגדול הזה, שצריך להבין, מה זה ויפן כל בחור, וירא כי אין איש? הוא עכשיו עומד בדילמה, והדילמה שלו היא כזאת, מצד אחד הוא מצרי, מצד שני הוא יהודי. עכשיו הוא אומר לעצמו, יש חיה כזאת? הסתכל ימין השמאלה, מצד אחד מצרי, מצד אחד יהודי. ויהיה ויפן כל בחור, וירא כי אין איש, זה לא איש. אין, אי אפשר להיות פיצול אישיות. אתה צריך להחליט, אתה יהודי או מצרי. אתה לא יכול לחיות על שתי הגבולות האלה. או שאתה יהודי, או שאתה מצרי. ואז הוא מחליט, וההחלטה הזאת היא החליטה קרדינלית, עם שנת החיים שלו. וכרגע הוא יודע שברגע שהוא עושה את מה שהוא עושה, הוא צריך לברוח, כמו שאמרנו. אבל הוא רואה, אני צריך להחליט מי אני. ויחת המצרי והתמנה
הוא בכל. זה בעצם המבחן של ה... של האישיות האמיתית של משה.
כן,
שהוא בעצם פה לקח צעד, לקח צעד.
כן. לקח צעד, ויתר על כל העושר והעושר אלף ובעין ועל כל מנעמי ארמון פרעה, וצריך להבין, אתם מדברים כאן על תענוגות בלתי מושגים.
זה סוג של מבחן שהוא עבר.
בוודאי.
כמו עקדת יצחק וכמו כל המבחנים שהקדוש ברוך
הוא. אבל המבחן הגדול ביותר, ואנחנו לא יכולים לדבר עליו, אי אפשר לדבר על הכל, זה בעצם שאנחנו מגלים גם את ענוותנותו הגדולה. כי זה הענווה שלו. כי הענווה שלו זה בעצם מה שהוביל אותו לעלה גדולה. וזה דימוד עצום. אבל לפני זה צריך לדעת ולהבין שבן אדם צריך לדעת שהוא צריך להחליט בחיים. אם אני יהודי או אני גוי. מה אני? זאת אומרת, שבן אדם חי באנגליה או בכל מקום אחר, ואז יום אחד הוא מסתכל, אני אנגלי או יהודי? וזה דרך אגב חלק מהרעיון של ההתבוללות. זה בדיוק מה שאנחנו כרגע מדברים. כי ברגע שאתה...
אנגליה הוא גם אנגלי וגם יהודי, אתה יודע, זה שתי...
או, אז עכשיו אתה צריך לדעת, אבל לפעמים זה מתנגש. מה אתה עושה כשזה מתנגש? מה אתה? זה שאתה יהודי שגר באנגליה, זה בסדר, אין בעיה, אבל כשזה מתנגש ביחד, מה אז אתה עושה? הרי כאן יש התנגשות. כאן איש מצרי מכה איש יהודי. עכשיו, אתה צריך להחליט מה אתה. עכשיו אתה לא יכול להיות פרווה. אתה לא יכול להיות גם זה וגם זה. אם אתה מצרי, תשכח מהיהודי, תלך הלאה, נגמר הסיפור, זה הכל. ועשו את זה בהיסטוריה.
נכון.
אבל אם אתה יהודי...
זה הגדולה שלו, כי הוא חי בתור מצרי.
בוודאי, מה זה חי?
הוא גדל במקום... הוא מכיר את המצרים, הוא צריך להיות לויאלי למצרי.
בוודאי, גדל אצלהם, חונך אצלהם, הכל, הכל, מכל, כל. ולמרות כל זאת, הוא פשוט מחליט, אני קובר את המצרי שבי. אני כבר לא מצרי.
רק שהוא ברח, הוא התחיל לקיים את המצוות?
תראה, כשאנחנו מדברים על קיום מצוות, צריך לדעת ולהבין על מה אנחנו מדברים. קודם כל מדברים כרגע על אמונה. קיום מצוות, בוא נגיד ככה, המצוות הרי עוד לא, לא קיבלו אותו.
נכון.
אז מה שאנחנו מדברים כרגע זה על אמונה. האמונה היהודית. האמונה היהודית בגאולה, האמונה היהודית בקדוש ברוך הוא. האמונה, בוא נגיד בתורה, בגדול בתורה. מצוות כאלה ואחרות, זה כרגע לא רלוונטי, זה לא מה שמעניין אותנו. מה שמעניין אותנו זה האמונה בבורא.
גם קיבל הכל בצורת חיזיון. הוא לא עשה את הדברים.
כאן גם אנחנו רואים, גם בחיזיון הזה, אנחנו רואים את זה סנה. מה התכונות של הסנה? קודם כל הוא נמוך. ושואלים כולם, למה לא לקחה משהו גבוה, משהו זה? כי צריך לדעת ולהבין שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. ולכן, ולא רק זה, כי כל הרעיון הוא ענווה. עוד תכונות מעניינות יש לסנה. הסנה, יש לו קוצים. אבל הקוצים שלו הם פנימה. זאת אומרת, אתה יכול להיכנס בקלות עם היד, אבל כשאתה רוצה להוציא את היד, אתה לא יכול להוציא אותה. זה פשוט אתה, הוא שורט אותך, לא נותן לך לצאת. וזה מצרים. זאת אומרת, מראה לו שם, זה מצרים. קיבלו אתכם, בואו, תיכנסו. ואז פתאום סגרו אתכם שם, ולא נותנים לכם לצאת. זאת אומרת, יש כאן המון סמליות בסנה הזה. זה שהאש בוערת והוא לא הוקל, שהאש של הגלות, הכל לא יעזור. אף אחד לא יכול להשמיד את עם ישראל. עם ישראל חי לעולמי עולמים. לא יעזור שום דבר. ומה? אנחנו צריכים ללמוד מהפרשה את דרכי ההתנהגות והדרכים הנכונות איך להתמודד עם הדברים. כי כל מה שאנחנו כאן אומרים, פרעה זה פרעה שבתוכנו. המצרים זה מצרים שבתוכנו. ומשה זה משה שבתוכנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת ללמוד להתמודד עם הדברים באופן האישי. כל אחד ואחד עם הדברים שלו. זאת אומרת, יש מעבר למובן הכללי. יש כאן את המובן הפנימי. כמו שאני הולך בעזרת ישון לכתוב על זה, ויוסף היה במצרים. מה זה ויוסף היה במצרים? מה החידוש? כי אנחנו יודעים שהיה במצרים. אבל יוסף היה במצרים, זה הכוונה אומר הרב אדם סיני, יוסף היה במצרים זה מבחינת, יוסף למרות שהיה במצרים הוא שלט. הוא שלט בתומעה. התומעה לא שלטה בו. זו הגדולה של יוסף. מצד שני, ויקום מלך חדש אשר לא ידע את יוסף. אצלנו קם לפעמים מלך חדש כזה, הוא לא ידע את יוסף, לא רוצה לדעת. וזה האסון הכי גדול, שקם מלך שלא יודע את יוסף. זאת אומרת, מלך שלא רוצה לדעת על האמונה, מלך שרץ אחרי החידושים וההמצאות, וזה יכול להיות הרבה דברים, כמו שאני, בעזרת השם, נכתוב בשבת, זה כמו של המלך החדש שלנו, זה הדבר הזה.
נכון.
זה המלך החדש. שולט עלינו, הטלפונים שולטים עלינו, לא אחות. ואפשר להרחיב בעניין הזה עוד ועוד ועוד ועוד. מה שאנחנו צריכים לדעת ולהבין, שכאשר אנחנו נשמור על עצמנו, ונלך בדרך התורה הקדושה, ונשמור על הדרך של אבותינו אברהם יצחק ויעקב, אנחנו בעצם נוביל את עצמנו בעזרת השם לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.
ישר כוח. שאלה, למה הקדוש ברוך הוא בזמן הזה שאנחנו מדברים על עכשיו עצר את שושלת אברהם, אני קורא לזה?
למה עצר?
הוא לא עצר את שושלת אברהם, אבל הדור הבא, הרי אברהם הלך מאברהם יצחק יעקב יוסף.
יעקב מיתתו שלמה. מי יעקב מתחיל עם ישראל.
כן, אבל אז הגיע יוסף.
לא, יוסף מה? יוסף הוא רק חלק מעם ישראל.
לא, אבל השושלת המשיכה מיעקב ליוסף.
לא, השושלת הגיעה מיעקב ל-12 שבטים, לא רק ליוסף. יוסף אפילו לא נחשב לשבט, שבט, כמו
שאמרנו. אדם אחד מהשבטים לא קיבל במקום משה את, איך שנקרא, את השרביט להוציא את עם ישראל ממצרים.
מה זאת אומרת משה? משה משבט לוי.
אחד הילדים שלו.
של מי? אחד הילדים של מי?
של יעקב והשבטים.
סליחה, מי זה משה רבינו? לא בן של יעקב? הוא לא נכד של יעקב?
הוא
נין של יעקב?
הוא אחד מהשבטים
שמעניינים. שבט לוי, לא סתם שבט, זה שבט הכהונה. זה שבט הנבחר.
נכון.
מה שכן רציתי להגיד לגבי ההתבוללות, ששמעתי בהרצאה של גיא בכור, הוא אמר, אני לא נגד הרפורמים ולא נגד הקונסרבטים, אבל לא שיהיו שם, שיהיו בארץ. כי בארץ הם לא התבוללו, הם התחתנו עם יהודים. שם, בגלל שהם רפורמים וזה, הם מתבוללים, הם לא אכפת להם, הולכים לאוניברסיטה, פוגשים בחורה נחמדה, מתחתנים איתה.
אבל לצערנו הרב, גם כאן לא כולם יהודים, לצערנו הרב.